היום אנחנו נמצאים בשושן פורים, ובאופן פשוט שני הימים הללו של פורים, י"ד וט"ו, זה שני ימים שלא קשורים כאילו. י"ד זה יום של פורים של הפרזים וט"ו של המוקפים. במגילת אסתר אבל כתוב פסוק שהמשמעות שלו נראה ממנה שזה לא כמו שהצגנו את הדברים, כאילו היום זה נשמע כזה יום רגיל. האמת, אגיד לכם את האמת, כשעברתי כאן וראיתי אתכם לומדים אמרתי וואו, יום שני היום, ונזכרתי שיש שיעור, כי לא חשבתי שלומדים ביום שני, כי פורים, אבל פורים היה אתמול. אבל לא, כתוב במגילה ככה: קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם. היה אפשר להבין שהכוונה לכל אחד כדאיתלה, כמו שאומרים, לפרוזים י"ד ולמוקפים ט"ו. אבל אנחנו נעשה סקירה קצרה על כמה וכמה הלכות שמורות שזה לא הכוונה של הפסוק הזה, אלא כנראה משמעות הפסוק שבאמת פורים זה יומיים. יכול להיות שמצוות מסוימות אנחנו עושים רק יום אחד, אבל פורים זה יומיים, אנחנו עדיין בפורים. אפשר עוד להגיד פורים שמח גם היום. השולחן ערוך בסימן תפרש צדיק וב, סעיף ג', כותב כך: יום י"ד ויום ט"ו אסורים בהספד וטענית לכל אדם בכל מקום. בין לבני כרכים שעושים ט"ו בלבד, י"ד זה גם פורים בשבילם. בין לבני עיירות שעושים ביום י"ד בלבד, ולמרות זאת הספד וטענית הם בשני הימים הללו אסורים. לא רק זה, בטח גם בבוקר לא הייתה נפילת אפיים. גם זה כתוב בשולחן ערוך בסימן תפרש צדיק ג', אין קורין בו הלל ואין נופלים על פניהם. המשנה ברורה כותב בשני הימים. כתוב בנפילת אפיים אנחנו אומרים צרה וצרה, ופורים לא מזכירים. אבל זה לא פורים, כבר פורים היה אתמול, לא גם היום זה פורים. אותו דבר ברמה בסימן תפרש צדיק וב לגבי אבלות, חס ושלום גומר, יש שומרים שאין אבלות נוהג בפורים, לא בי"ד ולא בט"ו, וכן נוהגים. טוב, עד כאן דברים של, אפשר להבין שדברים של עצבות, הספד, תענית, נפילת אפיים, אבלות, זה לא קיים בשני הימים. אבל האם יש גם מצווה חיובית שעושים בשני הימים? בדרכי משה על הטור, דברי הרמ"א בעצם על הטור, כתוב ככה: כתוב במנהגים שיש חיוב, הנה, במשתה ושמחה שני הימים, שנאמר את שני הימים האלה. אז מצווה של משתה ושמחה, הנה, מתקיים בנו, עוברים כאן ומחלקים פה זה בשתי הימים. אומנם חיי אדם, הוא כותב לא כך, הוא אומר כל מצוות פורים אינו נוהג אלא ביום י"ד, למי שקורא בי"ד, בט"ו למי שקורא בו, אבל של זה בזה אינו נוהג. אבל הוא אומר בכל מקום נוהגים בשמחה ובמשתה קצת בבית הימים, אבל זה לא מעיקר הדין, כך אומר חיי אדם. זה נגד הדרכי משה. הדרכי משה כתב בפירוש שחייב במשתה ושמחה בשני הימים. רוצה לקיים את המשתה ושמחה? שאתם רוצים. אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת שממנה רואים גם כן את העניין הזה של סעודת פורים, בעצם הסעודה של ליל ט"ו. יש משהו מאוד מאוד מוזר שאנחנו רואים בפוסקים בפורים. בדרך כלל, בעיקרון, באופן פשוט, מסתיים היום, נגמר היום. בפורים רואים הפוסקים שהמנהג היה להתחיל את הסעודה כנראה מאוד מאוד סמוך לשקיעה, ועיקר הסעודה הייתה בכלל בליל ט"ו. היו כאלה ש... איך? מה, בסעודה שלישית אתה מתכוון? כן. למרות, למשוך עוד קצת, אבל זה קצת. פה, כנראה שהמנהג היה לעשות את רוב הסעודה בליל ט"ו. אז באמת, סליחה, הרי מה כותב מתפרש צדיקי? נוהגים לעשות סעודת פורים לאחר מנחה, והערבית התפעלו בלילה. הוא מתפעלים מנחה תחילה בעוד היום גדול. הוא כותב, רוב הסעודה צריכה להיות ביום, לא כמו שנוהגים להתחיל סמוך לערב, ועיקר הסעודה עולה לתתוו. רואים כן שהמנהג היה בזמנו שהרמה באמת ככה לעשות. להתחיל סמוך לערב ולעשות את עיקר הסעודה בליל תתוו. למה? גם תרומת הדשן כותב, בהרבה מקורות נהגו בעלי בתים וגם תלמידי חכמים לעשות עיקר סעודת פורים בערב. כלומר בליל תתוו. והולכים לבית הכנסת, פעלים מנחה ולא ערבית, חוזרים, מתחילים את הסעודה ביום ונמשכים עד הלילה. האם יש טעם למנהג הזה? אז הוא מנסה להביא טעם לדבר הזה, ונשמע שהעניין של המנהג הזה זה כדי למשוך את פורים י' ו' ו', לחבר אותם. בהקשר הזה, אני רוצה לקרוא לפניכם סיפור שסיפרו על רבי יונתן אייבשיץ. כתוב ככה, השיב לכומר אחד ששאל אותו, מדוע בכל חגי ישראל נוהגים לחגוג את הלילה ואת היום שאחריו? כל החגים, קודם כל לילה, אחר כך יום. אבל בפורים נוהגים להתחיל את הסעודה ביום ולהמשיך ללילה שלאחריו. למה זה הפוך? השיב הרבי יונתן אייבשיץ לכומר הזה, הוא אמר ככה, גם אתם, הוא אומר, בכל חגיכם חוגים את היום והלילה של אחריו, אבל בחג המולד אתם חוגים בלילה שלפניו. למה? בדיוק. לכל המנהגים אומר יש טעם. פורים שלנו קיבלנו מידי גויים בזכות המן, לכן אנחנו נוהגים בו את מנהג הגויים. חג המולד שלכם לקחתם מישראל, לכן אתם נוהגים בו מנהג ישראל. כך אמר רבי יונתן אייבשיץ על הדבר הזה. באמת, כמו שאמרנו, המנהג הזה, זה היה מנהג שרואים מהפוסקים שזה היה מנהג הנפוץ, ככה לעשות את סעודת פורים בעיקרה בליל תדבר. הרי מה אומר לא לעשות ככה, אבל רואים שככה היה המנהג. גם לגבי איסור מלאכה, כתוב בשולחן אור בסימן תפרש צדיק וב, שאפילו במקום שנהגו, לא נהגו אלא ביום מקרא מגילה בלבד לא לעשות מלאכה. אבל לאסור את של זה בזה אינו מנהג. השולחן אור יוצא נגד מנהג שכנראה היה באותו זמן, שנהגו בו לא לעשות מלאכה בשני הימים. ובער היטב אבל, באמת מביא את המנהג הזה, הוא מביא שכך היה דעת המעריל, וכך כתוב באבודרעם, לאסור לעשות מלאכה בשני הימים, גם ב-י' וגם ב-ט' ו'. הבן ישחי פוסק ככה למעשה, לא ללכת לעבודה בשני הימים הללו, אומר הבן ישחי, רואים שגם לגבי איסור מלאכה מתייחסים לשני הימים האלה כימי פורים ולא עושים בהם מלאכה. אפילו לגבי אמירת על הניסים בתפילה, כתוב בבית יוסף בסימן תפרש צדיק ג' מביא אורחות חיים שאומר להזכיר על הניסים אסור, כי אם ב-14 לא מזכירים את התו"ב. אומר על זה הבית יוסף, איני יודע מה איסור יש בהזכרת על הניסים. אך הוא כותב על אורחות חיים. הרי מה אומר? מה? מה זאת אומרת? זה הפסקה בתפילה, אתה עושה הפסק באמצע התפילה, הפסק באמצע ברכת המזון, איך תגיד על הניסים? מה רואים מדברי בית יוסף הללו? זה שאתה אומר על הניסים בתפילה, בפורים, בתתוו, זה לא הפסק. כי זה לא שייך בכלל, אנחנו עדיין נמצאים בפורים. אם אתה אומר על הניסים זה הגיוני. וזה לא נקרא הפסק. ככה רואים. הדברים האלה נוגעים לשאלה הלכתית מעניינת נוספת, שאחרונים דנו בה. האם לגבי משלוח מנות ומתנות לאביונים, האם תושב של עיר פרזות, שקורא ב-י"ד, אם הוא שולח מנות לירושלמי, שקורא בתתווה, האם הוא יצא ידי חובה? אז כמה מן האחרונים אומרים שכן יוצאים ידי חובה, אך פוסק גם הרב עובדיה, אבל האור שמח אומר שלא יוצא. מה המחלוקת? כנראה שמי שפוסק שכן יוצא, הוא אומר, נכון, אני סיימתי את המצוות של היום מצידי, אבל עדיין אני שייך במצוות פורים, זה לא נעלם. בתתווה אני עוד נמצא בפורים, אז אני לא מחויב לעשות כל מיני דברים, אבל אם העברתי למי שמחויב, זה כן בסדר. אותו דבר, הלכה נוספת כתובה בשולחן ערוך בסימן תפרש פי ח' בסעיף ח'. הוא אומר דבר מאוד מעניין. בן עיר, שהוא אמור לקרוא ביודלת. הוא היה בספינה, היה בצבא, היה באיזה מקום, לא יכל לקרוא את המגילה, ויצא הביתה בתתוו. מה אתם אומרים? מה יעשה? יקרא את המגילה או לא יקרא? אומר השולחן ערוך, קורא אותה בתתוו. בתתוו. למרות שהוא בכלל ביודלת. מה? בלי ברכה אמנם, אבל ברור שבתת זין למשל הוא כבר לא יקרא.
נו, הימים האלה נסגרים ונעשים
בדיוק, שני הימים לעשות את ימי הפורים. יש עוד דוגמאות לדבר הזה, אבל בכל מקרה למדנו מכאן את היסוד הזה שימי הפורים נתקנו מראש לעשות את ימי הפורים, שני ימי פורים. זה נכון שבהלכות מסוימות אנחנו עושים אותם ביודלת, אבל עדיין היום גם נקרא פורים. אני רוצה לסיים בדבר אחרון, שבמגילה נאמר, המן אומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. ואנחנו יודעים שהגמרא אומרת על הדבר הזה, לת וידע לשנה בישה כאמן, ידע להגיד לשון הרע, כמו שצריך, מה?
צדק.
צדק, נראה שהוא אפילו צדק מאוד. כתרג בדבר הזה על עם ישראל. אבל הדבר הכי מפתיע פה לכאורה זה שדווקא בפורים, אחרי הכתרוג הזה של המן, דווקא ביום הזה חזל מתקנים לנו שני ימים. היינו מצפים שכיוון שהמן כתרג ככה ואמר שאנחנו עם מפוזר ומפורד, היינו מצפים שכולם יעשו ביום אחד. למה חזל עשו דבר כזה עד כדי כך שהראשונים שואלים, האם אולי יש פה בעיה שלא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, אלה עושים פורים ביום אחד, אלה עושים פורים ביום אחר. איך תקנו את הדבר הזה דווקא בצורה כזאת? מאוד מאוד מעניין. אבל כמו שאומר הרב קוק בספר מאמרי הראייה, המן אמר ולא ידע לגמרי מה אמר. על עם ישראל באמת נכון להגיד ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אז הוא עם אחד או שהוא מפוזר ומפורד? בעם ישראל שני ההפכים הללו מתחברים. כלפי חוץ הרבה פעמים אנחנו נראים מפוזרים ומפורדים, ודווקא הנראות הזאת כלפי חוץ הרבה פעמים יוצרת את התעתוע הזה אצל האויבים שלנו שחושבים שאפשר לסיים איתנו. אבל האמת שכל פעם שזה קורה מתברר שישנו באמת עם אחד והאחדות מופיעה. דברים שכתב שם הרב קוק נכתבו לפני 90 שנה בשנת תפרש צדי דלד. בשנה הזאת היה קשיים גדולים וצרות גדולות לעם ישראל. זו השנה שהיטלר עלה לשלטון והתחיל לעשות שם כל מיני חוקים בגרמניה. זה הצרות החיצוניות והצרות הפנימיות. בשנת תפרש צדי דלד היה רצח ארלוזרוב והיה מחלוקת גדולה מסביב לרצח הזה בארץ. אלה אמרו שהצד השני רצח אותו ואלה אמרו זה סתם עלילת שווא. היה מצב מאוד מאוד קשה, ועל הדברים הללו הוא כותב שם את הדברים האלה, שזה נכון שהרבה פעמים אנחנו נראים מפוזרים ומפורדים, אבל את הפנימיות של עם ישראל, את זה הגויים לא רואים, את האחדות הזאת, כל פעם שהפיזור והפירוד מזמינים לנו כאלה צרות, אז הצרות האלה חושפות מחדש את זה שאנחנו עם אחד, ישנו עם אחד, נקווה שלא נצטרך צרות כאלה בשביל לחשוף את הדבר הזה ונזכה לאחדות גדולה וגמורה, אמן.